ערב טוב, היום אנחנו נלמד מליקוטי מוהר"ן סימן רע"ז. שם רבי נחמן מגלה לנו את סוד התמר. סוד התמר זה לא רק בא לגלות ולדבר על סגולות הפרי, אלא תמר זה עניין של תמורה. זאת אומרת, זה לקחת סיטואציה מסוימת ולהמיר אותה במשהו חיובי. אז רבי נחמן אומר לנו ככה, יש תמר בקדושה ויש תמר בסתרא אחרא, שזה הצד האחר. אם אני ארצה לנסח את זה בשפה חופשית, כפי הבנתי, כפי דלות הבנתי, אז אפשר לומר שתמר בקדושה זה לקחת סיטואציה לא רצויה ובמחשבתי לראות אותה כדבר רצוי. זאת אומרת, לתת אמון שמאותה התרחשות יצא דבר חיובי בחיי, שזה טוב ושזה לטובה. תמר של סיטרא אחרא זה לקחת התרחשות שהיא נראית חיובית ולדרוש אותה לגנאי, לדרוש אותה לשלילה. עכשיו, אנחנו רואים שסך הכל זה נפוץ בעולם, שיש סיטואציה שהיא נראית לי שלילית, ואם יום אחד יפקחו את עיניי, או יום אחד אקבל את מלוא הפרטים, או אסתכל על זה במבט מרחוק, אגלה כמה שזה היה לטובה. ואנחנו רואים גם מציאות שהרבה פעמים יש טוב בחיינו, ובגלל הקפדנות שלנו אנחנו דורשים את ההתרחשות הזאת לרעה. זה אומר רבי נחמן, זה הסוד של העניין, כי יש תמר בקדושה, בבחינת צדיק התמר יפרח, וכנגדו תמר בסתרא אחרא. והמשמעות של זה, זה לקחת התרחשויות שפוגשות אותנו בחיינו ולקבל את המבט ואת היכולת הרוחנית, לדרוש אותם לחיוב. אחד הדברים שרבי נחמן מלמד לדרוש לחיוב, זה כשבן אדם סובל ממחלוקת. מה זה אומר שמחלוקת? שהיקרים לו, במקום לתת לו אהבה וקרבה והסכמה, הם בעצם נותנים לו את הסיטואציה ההפוכה, חולקים עליו. זאת אומרת, גם פה באותה מחלוקת הוא יכול לדרוש את זה לחיוב. למה? הוא קודם כל מגלה לנו משהו מהחוקיות הרוחנית שקיימת בעולם. שלפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להביא טוב על האדם, יש טוב שהוא בגלוי, דהיינו כמו שאנחנו מבינים מה זה טוב, ויש טוב שהוא נסתר, נותנים לנו אותו בהיעלם. ואומר, מחלוקת מה שיכולה לפעול על האדם לטובה, למרות שהמושג מחלוקת הוא לגמרי לא רצוי, כן? אבל כשאנחנו באים עם הראש הפתוח, עם החשיבה לא שגרתית, אומר, מה שהמחלוקת יכולה לפעול עליו לטובה, זה א', שהמחלוקת מרימה מרימין ומנסים אותו על ידי זה, זאת אומרת, הוא כביכול גדל, הוא עולה מדרגה, שכביכול הוא לא היה פוגש את המדרגה הזו לו הוא היה בסיטואציה שבה היו מקבלים ואוהבים אותו כפי שהוא היה רוצה, וממתיקים דינים מעליו. ממתיקים דינים מעליו. דין בשפה הקבלית זה בא לתאר התרחשות לא רצויה. כשבן אדם עובר סבל או מצבים לא טובים, לא נעימים, זה נקרא דינים. מלשון עצירת השפע, מלשון די. ולהמתיק דינים, מה זה אומר להמתיק דינים? אומרת שהסיטואציה תהפוך להיות חיובית. אז לפעמים בן אדם, לא יודע, ננסה למצוא את הביטוי המתאים, אולי אפילו יש עליו, יש לו מזל לא טוב, או נגזר עליו שיבוא עליו משהו שיכול להיות אפילו חלילה איזה אסון או איזה נזק, אז רוצים להמתיק את זה מעליו. להמתיק את זה מעליו זאת אומרת זה לבטל את אותה גזירה, לבטל את אותו דין. אז הרבה פעמים איך זה קורה? על ידי שחולקים עליו. זאת אומרת שבמקום שיסכימו איתו חולקים עליו. אז רבי נחמן רוצה לתת לנו את היכולת, את המיומנות, את ההבנה של לקחת סיטואציה לא רצויה, ומתוך אמון בטובו של הבורא, לדרוש אותה במחשבתי לחיוב. ואם אני דורש אותה במחשבתי לחיוב, אז כביכול הדבר הזה מתאפשר לו שהוא באמת יקרה לחיוב. כביכול צורת ההתייחסות שלנו למאורעות הקורים לנו בחיינו, מה שקובע זה צורת ההתייחסות. אם אני אפרשן במחשבתי מתוך נתינת אמון את המתרחש בחיי לטובה, למרות שכפי שזה נשמע ונראה במבט השטחי זה מצב לא רצוי, אז באמת זה יתפתח לטובה העניין הזה. זה נקרא להמיר. להמיר זה לקחת מצב לא רצוי ולהמיר אותו במחשבתי בסיטואציה רצויה. זה סוד התמר. אז אם רבי נחמן אומר לנו שיש תמר בקדושה ויש תמר בסתרא אחרא, קדושה זה תמיד אחדות. זאת אומרת, זה לתאר, לשייך כל מציאות אל הבורא, וסתרא אחרא זה פירוד, וכביכול לראות, כביכול יש כוחות נפרדים ביקום, שכביכול יש להם כוח עצמאי, שלא מן הבורא. אז כוח של הסתרא אחרא זה לקחת דברים מן האחדות, ובמחשבתי לעשות מהם, להפריד אותם מהשורש. זה כוח הסתרא אחרא. וכוח הקדושה זה לקחת מצבים שנראים לי כפירוד, או במחשבתי לקשר אותם אל הבורא. ובעומק, סוד התמר, זו היכולת להמיר מצבים לא רצויים באנרגיה של צמיחה. היכולת להמיר סיטואציות קשות בחיים באווירה של פריחה. עכשיו יש פסוק בתהילים שאומר, במזמור שיר ליום השבת, שדוד המלך אומר, בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי, צדיק כתמר יפרח. תרשו לי להיעזר בידיעותיכם בלשון הקודש. מה התרגום או מה הביאור של המילים בקמים עליי מרעים? בקמים עליי זה יותר קל, נכון? בקמים, שקמים עליי, באים לעברי, קמים עליי, מה זה מרעים? אז אנשים שרוצים להרע לי, אנשים שבאים להרע לי. בקמים עליי מרעים, אז דוד המלך אומר ש... תשמענו אוזני צדיק כתמר יפרח. רבי נחמן דורש את זה ככה, בקמים עליי מרעים, בקמים עליי מרעים, הוא לומד את זה מהמילים בארמית, מלשון רעין, מלשון חברים, כמו רע, רעות, שזה חברות, אז יש לזה גם את הביטוי בארמית, של רעין, רש, עין, יוד, נון, זה הכוונה היא חברים. בקמים עליי מרעים, הוא אומר, היינו מחלוקת של צדיקים שהם אחים ורעים, אחים ורעים, מרעים, אז תשמן האוזני, דוד המלך מבקש שהאוזניים שלו ישמעו, צדיק כתמר יפרח. מה הכוונה? הוא אומר, ריבונו של עולם, שתהיה מחלוקת עליי, א', שאלו שקמים עליי, אני אראה אותם כמו אחים ורעים שרוצים לעשות לי טוב, הוא מבקש את זה, כי זה לא טבעי. המבט הראשוני שלנו בעצם יראה במי שחולק עלינו שהוא רע. רבי נחן אומר, יש את היכולת בעקבות דמותו של דוד לקחת את המילה מרעים, ובמקום לדרוש אותה אנשים רעים, אז לדרוש את המילה מרעים מלשון אחים ורעים. ובמפורש זה לא הפשט. הטקסט אומר, בקמים אליי מרעים, דיינו שקמים עליי אנשים שרוצים לעשות לי רע. רק רבי נחמן אומר, יש לנו את היכולת לפרשן את זה, במקום מרעים אנשים שרוצים לעשות לי רע, את המילה מרעים, לדרוש את זה מלשון אחים ורעים. ואז תשמענה אוזניי, מה אני אשמע מהמחלוקת? צדיק כתמר יפרח. זאת אומרת, המחלוקת, אם אני יודע להתייחס אליה כראוי ולא להתבלבל, אני שומע מזה, ריבונו של עולם, אני יודע שכשיש אנשים שלא מסכימים איתי וחולקים עליי, ואני נשאר באמונתי ולא מתפעל מזה ודורש את זה לטובה, אז המחלוקת עצמה עוזרת לי לפרוח, צדיק כתמר יפרח. רק דוד המלך מבקש שיהיה לו את הכוח הזה לקחת את הסיטואציה השלילית ולשמוע אותה כחיובית. בקמים עליי מרעים, אומר בנו שלם, תן לי את הכוח לזה. בקמים עליי מרעים, תשמענה אוזניי, בבקשה, תשמענה אוזניי, צדיק כתמר יפרח. אני אשמע מזה שהיקום שולח לי, היקום זה השם יתברך, שולח לי אותות ורמזים לפרוח, לגדול, לצמוח. פירוש ייחודי למילים בקמים עליי מרעים, ישמענה אוזניי, צדיק כתמר יפרח. עכשיו יש לנו כלל, כל פעם שרבי נחמן פרש איזה פסוק, הוא אף פעם לא יהיה סותר את הפשט שלו. בכורה פה זה תמוע, כי פה הפשט, בקמים עליי מרעים, הכוונה היא אנשים רעים. ודוד המלך אומר, בקמים עליי מרעים, היינו מחלוקת של צדיקים שהם אחים ורעים, כי בוודאי הם אוהבים גדולים, וכשהם יקומו עליי, תשמע מהאוזני צדיק כתמר יפרח, שלא ישמע מן המחלוקת, כי אם הטובות שעושים לו בזה, שהוא בחינת צדיק כתמר יפרח, בחינת המתקת הדינים כנל, ולא ייתה חס ושלום שהיא מחלוקת גמורה חס ושלום. זה בדיוק השאלה שלי, זה התשובה. מה השאלה, גם אם עוד לא הבנתם אותה לגמרי, אמרנו שיש כלל שרבי נחמן, כמפרש פסוק, זה לא סותר את הפשט, ופה לכאורה זה נראה שזה ממש הפוך מהפשט. הפשט זה בקמים עליי מרעים, זה אנשים רעים. רבי נחמן דורש את זה, במקום אנשים רעים, זה אחים ורעים. אז איך זה מסתדר עם הפשט? אז זה התשובה. כי זה בעצם השיעורי בית. באמת, החוויה הראשונית, כשבאים אנשים ומתנגדים אליי, אני מפרש את זה אינסטינקטיבית בתוכי כרע. אחרי זה אני עושה עבודה מודעת, ואני נזכר שיש עוד דרך לפרש את זה. שמקום מרעים, אני יכול לפרש את זה כרעים, כאחים אוהבים. אפילו אם הם לא מודעים לכך, אבל אני מאמין שהם שליחים כמו אחים טובים שרוצים שיהיה לי טוב, ככה דרכם הולך להגיע אליי טוב, דרך המחלוקת שלהם. ואז אני מבקש, תשמענה אוזניי, כי אני בקלות יכול להתלונן ולספר כמה רע לי וכמה פוגעים בי וכמה זה לא לטובתי. אז דוד הופך את זה לתפילה, אומר, תאתה, אבא, תשמענה אוזניי. צדיק, אתה מעריפה. מהסיטואציה הלא חיובית, לפרש את זה בתוכי כהזמנה לפריחה. נו, אני מוכן אפילו לקחת סיטואציה מן העבר שפגעו בנו. סיטואציה מן העבר שהפירוש הראשוני או האינסטקטיבי שלנו היה לדרוש אותה לגנאי או לדרוש אותה לשלילה, כמה לא טוב היה. אני אומר שזה רלוונטי גם לאחר מעשה, נדרוש אותה, ישמענה אוזניי. שאוזניי ישמעו מכל מה שמספרים לי ובכל מה שאני שומע על ההתרחשות הזו, צדיק אתה מר יפרח. יש כאן הזמנה עבורי יפרוח. שאלה אם אנחנו מוכנים לוותר על התסריט הראשוני. התסריט הראשוני מספר לנו כמה העסק הזה לא לטובתי. אבל אנחנו קורא לזה מתן בסתר. מה הכוונה? מתן בסתר זה לעשות טובה למישהו בסתר. יש כל מיני פירושים לביטוי מתן בסתר, זה גם לתת לו צדקה בלי שהוא ידע מי נותן את זה. אבל יש גם עוד אפשרות לבאר את הביטוי מתן בסתר. שעוזרים למישהו שיהיה לו טוב בלי שהוא יודע שיש מישהו שעוזר לו ופועל מאחורי הקלעים, לסדר את כל המציאות שהוא יוכל לזנה קדימה. גם זה נקרא מתן בסתר. אז אומר, מחלוקת שיש על בן אדם, תודה רבה לך על התה. מחלוקת שיש על בן אדם זה מתן בסתר. זה מבחוץ נראה משהו לא טוב, אבל זה מתן בסתר, זה נתינה נסתרת. רק הכוח של המתן בסתר הזה לפעול באופן חיובי, זה אם אני מסכים במחשבתי להיות גמיש במחשבתי לראות את זה כחיוב. וזה סוד התמר. סוד התמר זה להמיר, לקחת מצב מסוים ולהמיר אותו, לקחת כעס ולהמיר אותו לאהבה. לקחת מחלוקת ולהמיר אותה לשלום. זה העניין של הכוח להמיר. חיים. צדיק, ותמר, סוד התמר. אני מאוד אוהב את הפרשנות הזו של רבי נחמן לפסוקי תנ"ך שאנחנו קולטים אותם, או כפי שמסביר את זה רבי נחמן, בקמים עליי מרעים תשמענו אוזניי. כל כך הרבה פעמים אמרתי את הפרק הזה, אומרים אותו כל שבת כמה פעמים, בשבת אומרים אותו לפחות פעמיים בתפילות, ופתאום נקבל משמעות שזה ממש סוג של בקשה. בקמים עליי מרעים, שקמים אנשים לרעתי, במקום להיבעל, לפחד ולשנוא אותם חזרה, דוד המלך מבקש, ישמע נא אוזניי. צדיק אתה מרעיך. וואו, אני מתפעל מזה בקול, בפומבי, וואו. איזה התייחסות של רבי נחמן, משיעורי בית. קמים עליי מרעים, ישמענה אוזניי. זאת אומרת, למה דוד המלך עושה מזה תפילה? כי זה לא פשוט, כי באמת האינסטינקט הראשוני זה להחזיר להם חזרה, לתת להם. במקום זה אומר, ישמענה אוזניי, כי אני יודע שזו האמת. אני יודע שזה מביא לפריחה. השאלה היא אם אני אתן אמון, ואז אני אבקש לשמוע צדיק את אמר יפרח. עכשיו, הזכרנו את המושג הזה דינים. שיש מציאות שלילית בחיי האדם, זה נקרא דינים. זה הביטוי הקבלי, דינים. ויש מושג קבלי שנקרא שח דינים, 320 דינים. אינני יודע בדיוק את המקור לזה בכתבי האריזל, אבל פשוט זה כמו איזה קבוצה דינים שנקראים שח דינים. יש מושג קבלי כזה. שח, הכוונה היא האותיות שין, חף, 320 דינים. עכשיו, יש עוד פסוק פה בתהילים, שרבי נחמן מזכיר את זה בתורה הראשונה עם זין, ומפרש את זה בדרכו הייחודי. כידוע שהרבה פעמים יש פחדים לבן אדם. ידעתם שיש אנשים שיש להם פחדים? הידעתם? עכשיו, מאיפה באים הפחדים? זה לא פעם מסיטואציה לא רצויה, שאני חושש שהיא תתפתח לרעתי. והפחד גורם לנו לסגור את הלב, הפחד גורם לנו לריאקציה נגד הזולת, הפחד גורם לנו לאכול סרטים, ועם המון קלוריות כשאוכלים סרטים. לא כמו ארוחה רגילה. ויום אחד מתגלה לנו כמה הפחד הוא היה אשלייתי, כמה הוא לא היה לו מקום, כמה לא נתנו אמון, ואז יש בנו איזה צער כזה, איזה חרטה כזו, איך? הזבזתי כל כך הרבה זמן יקר בפחדים הלא נצרכים, כי סך הכל פחד במובן של מנגנון שמגן על האדם זה דבר טוב, אבל פחד במובן שהוא מיותר זה הדבר שהכי עוצר אותו. רבי נחמן לשיטתו לוקח עוד פסוק מתהילים, שנאמר אוי לי כי גרתי משך. אז הוא אומר אוי לי, אני מצטער, אוי לי. כי גרתי, גרתי זה מלשון פחד, כמו יגורתי. אוי לי כי גרתי, את המילה משך, הוא מפרש את זה משח. אמרנו שיש ביטוי קבלי שנקרא שח דינים. הדינים נקראים שח דינים. אז דוד המלך אומר, אני כל כך מצטער, ריבונו של עולם, שפחדתי מהדינים שהיו עליי, משח דינים. אוי לי כי גרתי משך, את המילה המשך הוא קורא שרבי נחמן משך. דוד המלך אומר, אני מצטער, איך פחדתי לחינם, כואב לי שלא נתתי אמון, שלא חיזקתי את ביטחוני בך ריבונו של עולם, אני מבקש את סליחתך על כל הפחדי שווא שפגשו אותי. אוי לי כי גרתי משך. הוא מוסיף ואומר בשם הארי הקדוש, שפעמיים שח, מושג אמרתי שוב, זה ביטוי קבלי שח דינים, פעמיים שח זה גימטריה תמר. דוד המלך אומר, כי בכל ריבונו של עולם לא ידעתי אז את סוד התמר. לא ידעתי שזה נתון למחשבתי לדרוש את זה לחיוב. פעם חשבתי שיש סיטואציה שהיא לא לטובתי, רק אני צריך שיבוא איזה נביא או איזה רב או איזה מישהו רואה נסתרות שיאמר לי שזה לטובתי. אבל כל עוד לא יבוא מישהו והיא... יאמר לי שזה לטובתי, אז הכי טבעי זה לדרוש את זה לשלילה. אבל כשלמדתי את סוד התמר, את סוד הלאמיר, פתאום נודע לי שזה בתוכי היכולת הזו לדרוש את המציאות הלא רצויה כחיובית, או לדרוש את המציאות הלא רצויה כשלילית. בוא נשאל ככה, האם נתקלתם בחיים פעם שהייתה מציאות חיובית ובגלל הפחדים שלנו דרשנו אותה לשלילה? יצא לנו פעם בחיים להיות בסיטואציה כזאת? לא צריך לפרט. אבל מן הסתם שלא פעם הייתה מציאות שהיא לגמרי הייתה לטובתנו ולא היינו פנויים לראות את הטוב הנסתר בה כתוצאה מהפחדים. והרבה פעמים הייתה מציאות שהייתה נראית לגמרי לרעתנו, ולימים התברר, או בהפניית המבט, או ממרחק הזמן, כמה היא הייתה לטובתנו, כמה הפחד שבאותה עת היה לא נצרך. אז דוד המלך בימים שהוא כבר החכים, דוד המלך עבר דברים לא פשוטים בחייו, אז הוא אומר, אוי לי, צר לי, אני מצטער, כי גרתי, שהיו לי פחדים שקשורים לאותם 320 דינים. ומה שהיה חסר לי אז לדעת, את סוד התמר. סוד התמר זה אומר שבאפשרותי לראות בסיטואציה הלא רצויה משהו שנועד לגדל אותי, משהו שנועד לנסה אותי, דהיינו להרים אותי אל המדרגה הבאה שלי ולהנתיק דינים מעליי. דבר רבי נחן לא אומר, אני רוצה שתדעו את הסוד הזה, תדעו את סוד התמר, את סוד התמורה. זאת אומרת, זה להמיר דבר בדבר, אנרגיה שלילית באנרגיה חיובית, פחד בביטחון, מחלוקת בשלום, רע בטוב. וסוד התמורה שהיא בעצם במחשבתי. האם אני אפרש את הסיטואציה דרך חוויית הנפרדות? דהיינו, אראה רק את העומד מולי כמשהו שלילי, בלי, כביכול הוא האלוהים של הסיטואציה. או אחבר את מחשבתי אל השורש של המתרחש, ואראה במה שקורה דבר מבורך מאוד לטובתי. עכשיו, ממשיך רבי נחן ואומר עוד נקודה שהיא לא לגמרי קשורה לקודמת. במבט ראשון היא נראית לו קשורה בהעמקה כן. הוא אומר, כל הרפואות באים מן הארץ. נחן מדבר פה כנראה על צמחי מרפא. גם כל הרפואות באים מן הארץ. ועל כן, את שהארץ נותנת יבולה, שנותנת כוח בכל האילנות והצמחים, דהיינו בזמן החניתה שהוא בחודש אייר, אזי יש כוח יותר בכל הרפואות. יש פה נקודה מעניינת, אנחנו אומר שהזמן הטוב ביותר ללקט צמחי מרפא הוא בחודש אייר. למרבה הפלא, הוא מזכיר פה גם את החודש הלועזי שבדרך כלל מקביל לאייר, שזה חודש מאי. זה דבר לא נפוץ בליקוטי מוהר"ן. אומר, ועל כן לוקחים רפואות בחודש אייר שהוא מאי. אנחנו בדיוק על התפר של סוף מאי, ללמד את התורה הזו ב-31 למאי. חודש אייר עבר, אבל יש מעטים, אולי זה החודש הלועזי היחיד שהוא מזכיר בליקוטי מוהר"ן. אז זה נשמע פרט טכני. המלצה לאלו שמלקטים צמחי מרפא, מתי הזמן הטוב ביותר ללקט אותם בטבע. ממשיך ואומר, ועיקר הוא ארץ ישראל. הצמחים הטובים ביותר, והצמחים יש בארץ ישראל. ידוע שיש צמחי מרפא שבאים מכל העולם. יש גם כל מיני אסכולות של הרפואה הסינית, של הרפואה היורבדית, כל מיני דברים גם שאינם גדולים בארץ, או שאין מסורת, או שהמסורת לא מפותחת. אבל לפחות דברים שיודעים, הוא אומר, ועיקר הוא ארץ ישראל. כי כל הארצות מקבלים מתמצית ארץ ישראל. וארץ ישראל יש לה שתי בחינות. לפעמים נקראת ארץ כנען, ולפעמים נקראת ארץ סתם. גם נחל רוצה לפרש את זה כרעיון רוחני, מתי נקראת ארץ כנען, ומתי ארץ. כשיש מחלוקת, אזי נקראת ארץ כנען. לבחינת כאן אני. את המילה כנען הוא דורש כמו נוטריקון. כאן אני. כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק ולא יהיה כנעני, אין כאן אני. נמצא כנען ובחינת כאן אני. זה על ידי מחלוקת, כי מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. ונחל מייחס משמעות מיסטית למה שקורה בין האנשים ביחס לפריון של הארץ. הוא אומר, כשיש שלום בין האנשים היושבים בארץ, אז הארץ היא נקראת ארץ סתם, והיא גם נותנת את מלוא כוחה ביבולים. כל האיכויות הטובות שיש בארץ מתגלות כשיש שלום בין האנשים. ואילו כשיש מחלוקת, מריבה, המריבה מביאה לידי עניות. והוא מביא פה ציטוט שכואב להגיד אותו, אומר, מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. אינני יודע מה הוא התכוון, זה משפט יפה, זה, אני מניח שמי ששומע אותו בשנייה השטחית, אומר שמחלוקת זה כנראה דבר שפוגע בפרנסה. על מה זה הביטוי? מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. האם זה דוחה מאה משכורות? או... לא פרסה, פרנסה. מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. או שמה זה דוחה משכורת למאה אנשים. אתה אומר משכורת למאה אנשים. שמחלוקת אחת, פרנסות, הכוונה היא דוחה הזדמנות. מעניין. בכל מקרה, מה אנחנו מבינים מתוך הנאמר? מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. אנחנו מבינים שהמריבה היא הפך הברכה. בדרך כלל, למה בן אדם רב? יש הרבה פעמים מריבות שהן קשורות לפרנסה, כי הוא רוצה להרוויח יותר. זה לא פשוט העניין הזה, איך להימנע ממריבה במציאות שיש בה כל כך הרבה אגו, כל כך הרבה שכל או דעת לא מבוררת. אחרי זה אומר, וזה בחינות, ויהי ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. והכנעני עץ בארץ. שעל ידי הריב והמחלוקת, על ידי זה והכנעני. כי אזי נקראת בחינת ארץ כנען כנען. אבל כשיש שלום, אזי נקראת בחינת ארץ סתם. וזהי בחינת ארץ נותנה יבולה. שנותנת כוחותיה לכל יבול הארץ, וזהי יש כוח לכל הרפואות כנען. הארץ מאוד מושפעת מהמצב ביניהם. שיש מריבה היא נקראת ארץ כנען. לא רק זה, הוא רומז שיש ריב בין רואי מקנה לוט ורואי מקנה אברהם, פתאום מופיע כנעני אז בארץ. פתאום מופיע צד גורם שלישי שלו, חשבנו בכלל שהוא מזכיר לנו שאין לנו את הפריבילגיה למריבות. מחלוקת אחת דוחה מאה פרנסות. עכשיו, זה מעלה המון שאלות. רוב האנשים שנקלעים למחלוקת, הם מרגישים שהם עושים צדק, הם מרגישים שהם עושים מצווה, הם מרגישים שהם עושים דבר נעלה וחשוב. ולכן, היכולת להינצל מזה היא לא פשוטה, היא לא קלה. אי אפשר לדרוש את זה גם מאחרים. בן אדם כן יכול להתפלל על זה. בן אדם יכול להתפלל שלזכות שמתחיל איזשהו ריב, לעצור אותו בזמן. אומר רבי נחמן ששום מחלוקת שתהיה איזה שתהיה, היא לא מתחילה ברגע אחד בעוצמה הגדולה שלה. שמוע המלך אומר, פותר מים ראשית מדון. מה זה פותר מים? כמו בסכר, יש בו חור קטנטן. אם לא סותמים את החור, מה יקרה? אם מופעל לחץ אדיר על המים, עד שבסוף, לחץ אדיר של המים על, על החומה, עד שבסוף הסכר קורץ, ויש שיטפון אדיר ששוטף את כל מה שנקרא בדרכו. אז אומר ההתחלה, פותר מים ראשית מדון. כמו הפתח הראשוני של המים בסכר, ככה זה ההתחלה של מדון. מדון זה מריבה. אז אם בן אדם יש לו דעת ותבונה, הוא יכול כבר בראשית המריבה לעצור אותה. פותר מים ראשית מדון. אבל לא תמיד יש לנו את ההבנה איך לעשות את זה. והרבה מהמריבות הן נובעות כתוצאה מזה שבן אדם רוצה להרוויח יותר. יש מריבות שעניינן אגו, כבוד, לא עליהם אני מדבר. מדבר דווקא על אילו, בן אדם רוצה להרוויח יותר משהו. אומר, מחלוקת אחת אוכל מהפרנסות. ותמיד בשביל לגרור למחלוקת יש סיטואציה שגם רבים וטובים נופלים בה, שבן אדם מרגיש ממש ב-100% שהצדק עמו, שנעשה לו עוול נוראי, ועולות כל מיני שאלות. אם לוותר לגמרי, מה ככה כל מי שיבוא לו על הדברים שלי, אני אבטר לו. עולות הרבה שאלות. מצד שני, אם בן אדם יודע מתוך עוצמה, מתוך בהירות, אם מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות, אז בואו ננסה לבאר את המשפט הזה על דרך החיוב. שוב, מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. אז מה ההפך ממחלוקת? דיבור, עוד ביטוי, שלום. אז שלום אחד מושך 100 פרנסות. שלום אחד. אז למדנו היום שיש מושגים רוחניים על ארץ ישראל, שיש במחלוקת היא נקראת כנען, מלשון עניות. כשיש בשלום היא נקראת ארץ סתם. ארץ. ארץ נתנה יבולה. ואז, מה קורה? צדיק התמר יפרח, כביכול, האדמה נותנת את כל האנרגיה שלה, את כל הכוח שבא בתוכנו, שנוכל לגדול ולפרוח. אז אני מרחיב את זה על כל מקום שמישהו חווה התנגדות, שמישהו חווה חוסר הסכמה. לבחור, לראות ולשמוע בזה הזמנה לצמיחה. בקמים עליי מרעים, נשמענה אוזניים. רק השאלה היא, האם אני מוכן להיות פתוח לשמוע את הקריאה הזו של צדיק התמר יפרח? האם אני, איזה תודעה יותר שלטת בי, תודעה של מסכנות, או תודעה שאני בעידן של צמיחה ופריחה? מה יותר נוכח בתוכי? ודוד המלך אומר, אני מבקש ממך, דוד המלך אמר כל כך הרבה צרות בחיים, הוא אומר, כל כך הרבה התנגדויות, הוא אומר, ריבונו של עולם, כל מאורה שחוויתי, שכאב לי, שגרם לי לצער, אני מבקש ממך שאני אפרש אותו כהזמנה לצמיחה. וכביכול זה קריאה אלוקית שאומרת לי, גדל, צמח. נכון? שזה אמרתי שאני לא יודע מה לענות על שאלות שהן מתבקשות פה. יש פה שאלות שהן... השאלה השנייה יותר קשה מהראשונה. הראשונה דרך שהוא נגיד ועמך כולם צדיקים. באמת לא יודע מה לענות, כי בשעת מבחן, לא רק זה, אלא בשעת מבחן, כשבן אדם עולים לו מחשבות טובות לפרוש מהמחלוקת, יש כל פני שאומר לו, תשמע, זה מצווה, אתה חייב להילחם על העוול שלך. אם אתה עוזב את זה, זה לא טוב. אני מפורש אומר שיש פער בשיעור שכזה בין התיאוריה לפרקטיקה. ממש לא יודע מה לענות על שאלתך. זה למי שלא שמע, גם בבית לא שומע את השאלות בכל. שיש לפעמים, הוא שאל בתמצות, שיש לפעמים בן אדם חווה כזה עוול, שהדבר הנכון בשבילו לעשות זה להילחם נגד העוול הזה שנעשה. אמרת שאני לא יודע מה לנו. כי באמת צריך סייעת הדשמה. יש כל כך הרבה אנשים טובים שרצו להניח למחלוקת שבה הם פגשו באמת ממקום של כוונות טובות כמו של דוד המלך, ובאו נשמות טובות ולחשו על אוזנם ואמרו להם, מה איתכם? זה מצווה להילחם על העניין הזה. זה עוול לא להילחם בעוול. וככה הם נשבו לתוך המחלוקת, ושכחו מאיפה זה בכלל התחיל. זה שיעור שנועד לעורר אצלנו את החשק, להעמיק בסוגיה כשהיא תהיה רלוונטית, ולבקש שיהיה לנו בסייעתא דשמיא לעניין הזה. כי תראה מה נאמר פה, מחלוקת אחת דוחה מהפרנסות. וגם, ובאמת יש פה משהו לא שגרתי, שאומר, תשמענה אוזניי צדיק התמר יפרח. תשמענה אוזניי. לכן, לא יודע מה לענות. למרות שאמרתי את זה פעם אחת וזה הובן, צד שני, מה אנחנו עוד רואים פה? זה אומנם קצת מסתתר בתוך הכתוב, שרפואה זה בחינת שלום. כי הוא אומר, כשיש, הנה, אבל כשיש שלום, אזי נקראת בחינת ארץ טעם, ואזי בחינת ארץ נתנה יבולה, שנותנת כוחותיה לכל יבול הארץ. וזה יש כוח לכל הרפואות כנעל, ולכן אותיות יהיה ראשי תיבות, אויבי, ישובו, יבוא שורגע. כזה עם כל הרפואות שהן מבחינת שלום, מבחינת ארץ נתנה יבולה כנעל, שהוא הפך המחלוקת שבחינת ארץ כנען. ומנחם רומז לנו ששלום זה רפואה. ורפואה זה שלום. אנחנו כן יכולים ללמוד אולי מההתייחסות של אברהם אבינו. כי בעצם הוא מביא פה את הפסוק, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, ובין רועי מקנה לוט, והכנעני אז בארץ. אני זולל בי עכשיו רק כרעיון, אם מתוארת שם מריבה, וזה מחלוקת, אפשר להעמיק בכתוב שם ולנסות לראות איך אברהם פותר את זה. בגדול, בהיבט שטחי אברהם אומר ללוט, בוא ניפרד, כל אחד ילך לדרכו, ואתה תבחר ראשון. זאת אומרת, אברהם אומר לו, בוא נתחם בינינו, תבחר אתה את התנאים להיפרדות שלנו. לפעמים, כבר, אני אומר עוד לפני שיינתי בזה שוב, כשיש ריב כזה, ורואים גם שהריב הוא מתחיל מלמטה, הרבה פעמים ריב הוא לא מתחיל ישירות כאילו גוררים את אברהם ואת לוט, והיא ריב בין רועי מקנה אברהם, ובין רועי מקנה לוט. אברהם מציע לו להיפרד, והוא אומר לו שהוא יכול להיות זה שיבחר. לפעמים יש מחלוקת שאפשר להציע, אם זה רלוונטי, תלוי איזה מחלוקות. יש מחלוקת בין בני זוג, יש מחלוקת בין בני קהילה, יש מחלוקת בין שותפים עסקיים. והרבה פעמים בעצם מה שאנחנו אומרים זה לבוא בהצעה נדיבה לצד השני, שהוא יקבע את הכללים, שהוא יקבע את דרכי ההיפרדות. למרות שכבכל אני הייתי רוצה לבחור ראשון את הנתח או את החלק שלי, אני אומר את זה בהקשר שככה מלמד אותנו אברהם. בלי נדר, שיסתכל לזה שוב במבט מעמיק יותר, מתוך תקווה ורצון לאסוף עוד תובנות. מהתייחסותו של אברהם אבינו לאותה סיטואציה. זה נראה שם שהחומר הוא די דל במבט ראשוני, במבט ממי יותר. למשל, הסתכלתי בפירוש אחד של הנציב מוולוז'ין, שנקרא עמק דבר, כתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם, בין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז בארץ. אז הוא אומר שם, הנציב, שזה היה חילול השם, שאצל אברהם ולוט יש מריבה, והכתוב אומר לנו שהכנעני והפריזי אז בארץ, שהם הסתדרו ביניהם. ככה דורש את זה. הם היו ביניהם בהרמוניה, הכנעני והפריזי. מי שלא הסתדר זה כביכול הצדיקים. לא, זה ביחסיות הוא גם צדיק. אין רואים מקנה אברהם ולא. בכל אופן, רבי נחן גם רומז לנו עוד בתורה הזאת, שכל דבר טוב שאנחנו רוצים לעשות, אז לא להסס להתחיל אותו, גם אם זה כמו פסיעה קטנה, או כמו איזה רצון טוב, כמו איזה קו דקיק. הוא נותן פה דימוי, זה הכל מתורה ע"ז בלוקטי מאורן, אומר שבן אדם מתחיל לעשות טוב, זה כמו תינוק שמתחיל ללכת. והאבא שמאוד אוהב את התינוק, הנה אומר, כמשל התינוק, כשמתחיל ללך, כשמתחילה אינו יכול להלוך יפה. אך האב מחמת גודל אהבתו ושעשועיו עם בנו, הוא עושה מפעמי רגליו דרך. כמו שאנו רואים, כשהתינוק עושה איזה דבר קטן, או מדבר איזה דיבור, אף שאינו חוכמה כלל, עם כל זה מחמת אהבת האב ושעשועיו מזה, הוא מחבב הדבר ומגדילו ומרחיבו, ועושה מזה דבר גדול. כמו כן, השם יתברך, כשהמצווה מתחלת ללך, או כשהאדם עושה איזה דרך חדש לשם יתברך, אף שבתחילה הוא שביל דקיק, עם כל זה, מחמת גודל שעשועיו יתברך מזה, הוא עושה מפעמי רגליו דרך כבושה. פה יש עידוד רב לכל מה שאנחנו עסוקים בו, לכל טוב שהוא שבן אדם רוצה ליישם בחייו. לפעמים הצעדים הראשונים בטוב שבו אני בוחר, הם נראים לי לא מרשימים, מועטים מדי, עד שאני נוטה לזלזל בטוב שאני מעוניין בו. אומר רבי נחן, כדאי שתדעו את המשל הזה. כמשל התינוק שמתחיל ללך. הצעדים הראשונים שלי, בפעולות החיוביות שאני בוחר לעשותם, אני כמו תינוק שמתחיל ללכת. האם ראיתם תינוק שמתחיל ללכת ורץ מרתון? מי זוכר איך זה הסיטואציה הזו שתינוק מתחיל ללכת? שהוא כבר... הפעם הראשונה שהוא מנסה ללכת, לעלות מזחילה, איך? עולה ונופל, נכון? ואז, אם הוא זוכה, ואבא נמצא שם או אמא, ואבא מתפעל, מדהים! ופתאום אומרים באיזה מילות שבח. הנה אומר, כמו שהתינוק עושה איזה דבר קטן, מדבר איזה דיבור, אף שאינו חוכמה כלל. התינוק עושה משהו, כלומר איזה גאון של אמא, גאון של אבא. עם כל זה, מחמת אהבת האב. תנו למילים הללו להדד. מחמת אהבת האב. ושעשועב מזה, הוא מחבב הדבר, הוא מגדילו, הוא מרחיבו, ועושה מזה דבר גדול. אז שיהיה לנו את האמון, כשאנחנו באים לעשות את צעדים הראשונים, כל דבר שהוא חדש לנו, אין מבחינת ההרגל, אין יציאה ממצב שהייתי מורגל בו למשהו הפוך, כל פעם שאני רוצה לאמץ התנהגות חדשה בדבר שעוזר לי, בהיבט הזה אני תינוק. כל אחד מאיתנו הוא תינוק, בהיבטים שהוא רוצה להשתנות בהם הם חדשים עבורו. מי מסכים לחוש שהוא תינוק? יש דברים שאנחנו יכולים להיות כבר מבוגרים, אבל להסכים להיות שאני תינוק. מה זה אומר? זה לא בעניין של הסרת אחריות. זה אומר שהמעט שאני עושה והדרכים הפסיעות הדקיקות שאני עושה, לי זה נראה משהו חסר משמעות, משהו לא מוצלח, משהו בוסרי. אבל עם ליבי פתוח להאמין באהבה, אך אהבת האב. אם כל זה מחמת אהבת האב ושעשועב מזה. צריך לראות למה הוא נותן פה דווקא אהבת האב ושעשועב מזה ולא אמא. יש במקום אחר שהוא מזכיר את התינוק עם אמא. תורה ד' בלקוטי מאורן מוזכרת אמא שם הוא נותן דוגמה לתינוק שעסוק בעניינים שלו ומה קורה כשאמא מגיעה. אולי הדוגמה פה של אבא, שאבא אולי תמיד בתוך המערכת הזוגית, ביחסיות, למרות שכל בני אדם הם שונים, אבא יש בו את היותר קפדנות, יש בו את היותר דרישה. ואף לפיכן אומר, האב מחמת אהבתו. אז גם פה להסכים, לאמץ את המבט הזה, שאני כתינוק המתחיל ללך. שיש מי שרואה אותי, ושמח בצעדיי הקטנטנים. עכשיו, זה לא רק שמח. הוא אומר שכביכול האב אחרי זה מרחיב את זה. מרחיב ומגדיל את אותם צעדים. הדיבורים הללו שעכשיו של הדקות האחרונות וכבר הם לא קשורים למחלוקת, רק שזה באותה תורה בליקוטי מורן, באותו טקסט שהוא עסק בהתחלה במחלוקת. אז שאלת השאלה איך זה קשור, או איך אנחנו נבחר לקשר את זה. אז הדרך שבה אפשר לקשר את זה, זה קודם כל בדרך הפשוטה, במובן הזה של שכל דבר חדש אודותיו אני לומד, ואני מעוניין ליישם אותו, אז להסכים לעבור דרך חוויית התינוק המתחיל ללכת. זה לא בא להסיר אחריות מעליי, זה בא לאפשר לי הרפיה. הרפיה בצעדיי הראשונים. יש מישהו שמאוד אוהב ומעריך את הצעדים הראשונים והמועטים שאני עושה. ובמקום להרגיש נזוף ולא יוצלח, ושמישהו שעושה את הדברים לא נכון, לראות בזה איך אני אהוב, להסכים להרגיש אהוב, להסכים להרגיש שמה שאני עושה מעורר שעשוע במובן החיובי, ו לא ללחץ, הרי איך אני אגיע מצעדי התינוק הראשונים למרתון? כי בכל יש לי אתגר לרוץ מרתון. אז אומר לנו פה רבי נחמן, זה לא העבודה שלך. הוא אומר, נחמת אהבת האב ושעשועה מזה, הוא מחבב הדבר, הוא מגדילו, הוא מרחיבו, ועושה מזה דבר גדול. אומר, הקדוש ברוך הוא זה שכבר עושה מהצעדים הדקיקים שלנו, הוא עושה מהם דרך רחבה. עושה מהם דרך רחבה. להסכים להיות תינוק. תינוק שעושה את צעדיו הראשונים. יש מישהו שרואה אותו, יש מישהו שמביט בו. יהי רצון שיהיה לנו את ההבנה של מה שלמדנו פה, אודות התחלות חדשות, שאנחנו לא לבד. יהיה לנו את היכולת להימנע מריב. כמו שאמרתי, שזה לגמרי לא פשוט, ואנחנו יכולים לרצות את זה. להגיד על זה את התפילה בליקוטי מוהר"ן, זו תורה שדיברנו עליה לפני כחודש. ואתם מוזמנים גם כאתגר להסתכל במבט חדש על הסיפור של הריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, ולהוציא משם תובנות שלעת עתה הן נסתרות, איך לסיים בשלום מריבה שכבר החלה. תודה להיותכם, על הפנים המהירות, על הלב הפתוח, החיוך, בברכת השלום, השמחה והתינוקיה. נקרא לשיעור עם שעון התינוק השמח. למשל התינוק. עכשיו, אני למדתי מזה, למרות שכבר אמרתי דברי סיום, יש את הסיום שאחרי הסיום, שכל אחד מאיתנו עליו להשתמש בזה, במשל התינוק, לשני הצדדים. בהתחלות החדשות שלי לראות את עצמי כתינוק אהוב מול ריבוני, ואלו שתלויים בי, תלמידים, ילדים, חניכים, בני זוג, לתת את המבט המפרגן, החומל, המאפשר, מבלי ביקורת, ממש להתייחס לזולת כאל תינוק שעושה את צעדיו הראשונים, ולשמוח ולהשתעשע. זה אמור להיות גם לנו כהורים, גם כבני זוג, בכל סיטואציה שהזולת מנסה לעשות טוב, ואנחנו, יש בנו את הקול הזה שרוצה למהר להיות קפדן, ולראות את הסיטואציה, לראות בזה את המשהו הלא טוב, אנחנו אומר להסתכל על הזולת כעל תינוק. זה לא במובן המזלזל, אלא במובן כמה הוא זקוק לאהבה, כמה הוא זקוק לחמרה. זה לא קל לראות מולי בן אדם מגודש, אני כל כך רוצה לחוס עליו, למה לא עשית ככה או לא עשית ככה, ולאמץ את המבט הזה שהוא תינוק. שוב אני אומר, לא במובן של זלזול או הכרת חוסר ערך, אלא משהו שבתוכו שזקוק לביטחון, שזקוק למבט האוהב, שזקוק לזה שאני רואה את הטוב בהתכוונות שבמעשה, ולא ישר את הדרישה ולמה הוא לא כפי שרציתי. אז אני אמור להיות בסיטואציות מסוימות התינוק, בכל דבר שהוא חדש לי מול ריבוני, לתת אמון באהבה ובהכלה הזאת, ובכל דבר שמישהו אחר מולי, לבקש יהיה לי את הכוח, את ההבנה והחמלה, להיות האב המשתעשע ואת הזולת כתינוק. היו ברוכים ושמחים.